פרק כ"ה. וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברו בביתו ברמה. אנחנו רואים את הכרת התודה של עם ישראל, הפעילות של שמואל, ולכן אנחנו מוצאים שכל ישראל מתקבצים לרמה, סובדים לשמואל ומשתתפים בהלווייתו. ויקום דוד וירד אל מדבר פרן. ואיש במעון, כלומר שם עירו זה מעון, ומעשהו בקרמל, כל המקנה שלו היה בקרמל, והאיש גדול מאוד, הכוונה עשיר, ולא צאן, 3,000 ו-1,000 עיזים, והיא בגזוז את צאנו בקרמל. כלומר, בזמן שגזזו את צאנו, הוא היה בקרמל. ושם האיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, ולעומת התכונות של אשתו, והאיש קשה ורם העללים, והוא חליבי. מפרש שם מצודת דוד, כוונה חליבי, מבני כלב בן יפונה, כלומר, לכן הוא נקרא חליבי מבני כלב, והרד"ק מוסיף פירוש נוסף, ויש לפרש חליבי, מעניין גריעות מעשיו, יחסו לכלב. כלומר, כיוון שהוא היה קשה ורם העללים, לכן הוא יחסו אותו לתכונותיו של הכלב. וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל לצונו. וישלח דוד 10 נערים, ויאמר דוד לנערים, עלו חרמלה ובתם אל נבל, ושאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם כל לחי. מה פירוש הביטוי כל לחי? מפרש הרד"ק, כזה הטוב יהיה לך כל ימי חייך. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום. ואתה שמעתי כי גוזזים לך אתה, הרועים אשר היו לך, היו עמנו, לא החלמנום ולא נפקד להם מאומה כל היותם בקרמל. כן, מה פירוש לא החלמנום ולא נפקד להם מאומה? מפרש הרד"ק, לא עשינו להם דבר רע שיהיה להם כלימה בו, אם היו צריכים ממנו דבר, לא השיבונום ריקם. אם כן, אומרים הנערים לנבל, תדע שהנערים שלך שהיו איתנו במרעה, בשטח, אנחנו דאגנו לכל מחסורם. שאלנה את נעריך ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. תנענה את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד. מפרש רש"י, וימצאו הנערים שלי חן בעיניך בטובה שיגידו לך עבדיך מהם עליהם. כי על יום טוב בנו, על סמך משתה ויום טוב שיש לך, באנו אתה לשאול. כלומר, מכיוון שאתה עושה היום יום טוב, בזמן שהיו גוזזים את הצאן, היו עושים משתה וסעודה, ולכן הם מבקשים שנבל ייתן להם חלק מן הסעודה. דבר אחר, ערב ראש השנה היה, וצריכים אנו לסעודת יום טוב. כלומר, הם באו בערב ראש השנה ואומרים לו, תשמע, נבל, אנחנו צריכים קצת עזרה ממך לסעודת יום טוב שלנו. הרד"ק מוסיף, כי מנהגם לעשות משתה ויום טוב בעת שהיו גוזזים, כמו שנראה אחרי כן בדבר אבשלום, בשמואל ב' פרק י"ג פסוק כ"ג. וזה כעל יום טוב באנו, כלומר באנו אליך בעת שאתה עושה יום טוב, ולא תרבה הוצאה בעבורנו, כי יום טוב אתה עושה לגוזזים אשר לך, ותיקנת לרוב מאכל ומשתה. כלומר, מה אומרים הנערים? אתה לא צריך עכשיו להכין איזה מאכלים מיוחדים בשבילנו. הרי אתה כאן הכנת משתה גדול לעבדים שלך, ביום טוב שהיו עושים כאשר היו גוזזים את הצאן, ולכן לא יקרה לך שום דבר אם אתה תפריש חלק מהסעודה גם בשבילנו. פסוק ט', ויבואו נערי דוד וידברו עם נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. מה הפירוש וינוחו? פרש רש"י, יגעים היו מתורח הדרך, ונזדרזו למצווה דוד, ולא נחו עד שדיברו אליו, ואחרי כן, וינוחו. כלומר, הם רוצים למלא את שליחותו של דוד, לכן לפני שהם נחים, הם משמיעים את דבריהם. ויונתן תרגם, וינוחו, הכוונה הוא פסקו, כלומר, פסקו מלדבר עוד, עד שישמעו תשובתו. פסוק י', ויה נבל את עבדי דוד ויומר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. מפרש רש"י, בעת ההיא נתרבו עבדים המתחזקים כל איש מול פני אדוניו, לומר לאדונו, אני גדול ממך. וכן דוד חושב עצמו לגדול ממני עד שאתן לו מתן. אם כן, אומר נבל, היום יש הרבה עבדים שמתנסים מול האדונים שלהם ואומרים, אנחנו גדולים ממכם. אם כן, כנראה דוד גם הוא מאותם עבדים שמתנסים לעומת אדוניהם. פסוק י"א, ולקחתי את לחמי ואת מימי ותבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה אמה. כנראה הנערים של דוד מופתעים מהתגובה הניזמת של נבל, הם לא עונים לו, ופסוק י"ב, ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו ויגידו לו ככל הדברים האלה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש, ו-200 ישבו על הכלים. מפרש הרד"ק, ויחגור גם דוד חרבו, מדוע גם דוד היה צריך להצטרף איתם עכשיו למשימה לפגוע בנבל? אף על פי שהיה די באנשים אשר היום עמו, אף על פי כן מרוב כעסו, חגר גם הוא את חרבו. כלומר, דוד כל כך כועס על התשובה של נבל, על כפיות הטובה של נבל, לכן אומר גם אני חייב להשתתף באותה ענישה שאנחנו עכשיו הולכים לפגוע בנבל ובכל הסובבים אותו. מוסיף רד"ק ואומר, ורבותינו ז"ל במסכת סנהדרין למדווה ועמוד א', למדו מזה שדיני נפשות אין מתחילים מן הגדול. כלומר, כאשר הסנהדרין צריכה לדון בדיני נפשות, קודם כל שואלים את דעתם של הקטנים, עד שמגיעים לשמוע בסוף את דעתו של גדול הסנהדרין. בדין נפשות דן אותו עם חבריו, והסכימו כי מורד במלכות היה וחייב מיתה. כי כבר ידעו כל ישראל כי דוד נמשך למלך, וביזהו נבל וקראו עבד. אם כן, נבל יש דין של מורד במלכות. והוא הסכים עמהם באחרונה, שאם היה אומר דעתו בראשונה, כלומר אם דוד היה אומר את דעתו בראשונה, אחרים היו רוצים לחלוק עליו, והיו אומרים כדבריו. לפיכך אמר הוא דעתו אלא באחרונה, וזהו ויחגור גם דוד את חרבו. כלומר, דוד משמיע את דעתו אחרון, כי אם הוא ישמיע את דעתו בהתחלה, ודאי שכולם יהיו מעוניינים להשמיע את דבריהם כמו דוד. לכן גם כאן נלמד שכאשר דנים דיני נפשות בסנהדרין, גדול הסנהדרין מביע דעתו באחרונה, כדי ששאר הדיינים לא יהיו מושפעים מדבריו. פסוק י"ד, ולאביגיל אשת נבל, הגיד נער אחד מהנערים לאמור, הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו, ויעד בהם, כלומר הוא גער בהם, ואנשים טובים לנו מאוד, ולא אוכלמנו ולא פקדנו מאומה, כל ימי התהלכנו איתם ביותנו בשדה. כלומר, הנער של נבל מאשר את דבריהם של נערי דוד, שהם כל הזמן הגנו על הרועים של נבל. חומה היו עלינו גם לילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רועים הצאן. כלומר, הוא אומר, הייתה כאן כפיות טובה, כי אותם נערי דוד, כל התקופה שאנחנו היינו רועים בשטח, הם הגנו אלינו, עלינו גם ביום וגם בלילה, בלי לבקש תמורה. ואתה דעי ורי מה תעשי, כי חלתה רעה אל אדוננו, ועל כל ביתו. כלומר, תדעי, כאן עכשיו דוד בטח יעשה דבר רע. והוא בן בליעל מדבר אליו. מי זה והוא בן בליעל מדבר אליו? מפרש המצודת ציון קודם כל, מה פירוש הביטוי בן בליעל? איש רשע בלי עול של מקום. מפרש המצודה דוד, והוא נבל עצמו בן בליעל מדבר אליו, ולרחיחו על פניו כי גר בי. אומר הנער, אני מפחד לדבר עם נבל על זה, כי נבל לא ייתן לי להשמיע את דברי, וחוץ מזה גם הוא דויחס עליי על מה שאני אומר. הרד"ק מפרש שני הסברים. הסבר ראשון, אם כן, כמו שהזכרנו עכשיו, והוא בן בליעל מדבר אליו, אדוננו בן בליעל מדבר אליו. אם היינו מדברים אליו, היה גוער בנו. לכן, עד דעי מה תעשי? ופירוש שני, וייתכן לפרש על דוד, כלומר, שבן בליעל הכוונה לדוד. כלומר, דוד בן בליעל מדבר לאדוננו לדבר הזה, אלא יבוא ויחלה הכל עם חילו. כלומר, אומר הנער, אנחנו מכירים את דוד, דוד לא ישתוק על המעשה הזה, והוא יעלה עכשיו כאן על כל המשפחה ויהרוג את כולם. ותמר אביגיל, ותיקח 200 לחם ושניים נבלי יין, כוונה נודות יין, וחמש צאן עשויות. מה זה חמש צאן עשויות? מפרש המצודת ציון, מתוקנות ומבושלות. כלומר שהבשר כבר מבושל, רש"י מוסיף ממולאות בשר דק וביצים. כלומר, היא הביאה דברים מאוד מאוד טעימים, ומאה צימוקים, מאה אשכולות ענבים יבשים, כך מפרש המצודת ציון, ומאתיים דבלים, מפרש המצודת ציון, מאתיים כיכר, והם תאנים מקובצות דרוסות יחד, עד שנעשים גוף אחד כאין כיכר לחם. ותעשם על החמורים. ותאמר לנערי העברו לפניי, הנני אחריכם בא, ולאישה נבה לא יגידה. וזה מזכיר לנו את המנחה ששלח יעקב לעשיו. קודם כל שולחים את המנחה כדי לרצות את מי שרוצים לרצות אותו, על ידי האוכל והשתייה, ואחרי כן היא אומרת, אני אגיע ואני אדבר את דברי. והיה היא רוכבת על החמור ויורדת בסתר ההר, והנה דוד ואנשיו יורדים לקראתה ותפגוש אותם. מהו סתר ההר? מפרש רש"י, יורדים לקראתה, גיא היה בין שני ערים, היא יורדת מהר זה, והם יורדים מהר זה שכנגדו. פסוק כ"א, ודוד אמר, אך לשקר שמרתי את כל אשר לזה במדבר, ולא נפקד מכל אשר לו מאומה, וישב לי רעה תחת טובה. כה יעשה אלוהים לאויבי דוד וכה יוסיף, אם אשיר מכל אשר לו הדור הבוקר, משתין בקיר. מה פירוש הביטוי? מפרש המצודה דוד, כן יקרא הזכר, כלומר זה ביטוי שלא יישאר שום זכר בסביבתו של נבל. ותרא אביגיל לדוד, ותמהר, ותרד מעל החמור, ותיפול לאפי דוד על פניה, ותשתחו ארץ. אם כן, דבר ראשון, היא מראה לדוד שהיא מקבלת את מרותו. ותיפול על רגליו ותאמר, בי אני אדוני אבון, ותדבר נעמתך באוזניך ושמע את דברי אמתך. מה פירוש אביגיל אומרת, אני אשמה. הרי אביגיל לא הייתה במקום, במה היא אשמה בכך שלא ניתן לדוד אוכל? מפרש רש"י, מתחילה אמרה כך כדי שיתה אוזן לדבריה. לבסוף אמרה לו האמת, אני אמתך לא ראיתי את נערי אדוני. כלומר, כבר ראינו שאביגיל הייתה אישה חכמה מאוד, כמו שראינו בתחילת הפרק, בפסוק ג', שהייתה אישה חכמה, ואם כן, כאן אנחנו רואים את הביטוי של החוכמה שלה. אם היא הייתה באה לדוד וישר אומרת, מבקשת רחמים על נבל, יכול להיות שדוד היה אומר, אני לא רוצה לשמוע, נבל דינו מיתה. אבל היא רוצה שדוד ישמע את דבריה, לכן היא קודם כל עוצרת אותו ואומרת, אני אשמה. ואז דוד מוכרח לשמוע במה היא אשמה. ועל ידי כך הוא נותן לה לדבר, ועכשיו היא תשמיע את דבריה. והיא אומרת, פסוק כ"ה, אנא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה על נבל, כי כשמו כן הוא, נבל שמו ונבלה אמו, ואני עמתך לא ראיתי את נערי אדוני אשר שלחת. כלומר, אם אני הייתי שם, ודאי שאני הייתי נותנת לנערים שלך אוכל. ואתה אדוני חי אדוני וחי נפשך, אשר מנעך אדוני מבו בדמים, והושע ידך לך, ואתה יהיו כנבל אויביך, והמבקשים אל אדוני רעה. מפרש המצודת דוד כאן, חי השם, נשבעה בשם ובנפשו, ואמרה הנה רצון השם למונחה מבו באבון שפיכת דם, ושידך יושיע לך לריב רבך. כי אם היה רצון המקום שידך יושיע לך לנקום נקמתך ולשפוך דם, אם באמת רצון השם היה שאתה עכשיו תנקום בנבל ובמשפחתו, לא היה דבר נגלה אליי ללכת לפייסך. לא היה, הקדוש ברוך הוא היה מגלגל את זה שאני אדע את הדבר ואני עכשיו יבוא לפייס אותך. ואף המהירות והפגישה והשמיעה בדבריך לאנשיך, אמה מהשם בהשגחה, גם עצם העובדה שהצלחתי גם לפגוש אותך עוד לפני שאתה הגעת אלינו, זה גם סימן משמיים שיש כאן רצון השם שאתה לא תפגע במשפחה. פסוק כ"ז, ואתה הברכה הזאת אשר הביאה שפחתך לאדוני וניתנה לנערים המתהלכים ברגלי אדוני. אם כן, קודם כל, יש כאן אוכל שתוכלו לאכול. שנה לפשע עמתך, כי עשו יעשה אדוני לאדוני בית נאמן, כי מלחמות אדוני אדוני נלחם, ורעה לא תימצא בך מימיך. מפרש המצודה דוד, כי עשו יעשה. ראשית המראה, הדבר הראשון שהיא אומרת, אין ידעתי שהשם יעשה לאדוני בית נאמן ומתקיים עד עולם. ולא תוסר המלוכה מביתו. אני יודעת שאתה תקים בית מלוכה שלא ייפסק. לא כשאול שיוסר המלוכה מזרו. מדוע? כי מלחמות אדוני, אדוני נלחם. כל מלחמתך הם המלחמת השם, לעשות נקמה בפלישתים. אבל לא תימצא בחרה מימיך ללחום ולהרוג אנשים מישראל, כאשר עשה שאול שערה כהני נוב, ולזה שרה משאול ולא תוסר ממך. אם כן, היא אומרת לו, אתה התפקידך להילחם באויבי השם, בפלישתים. אל תפגע ביהודים כמו ששאול פגע בנוב עיר הכהנים, ולכן גם איבד את מלכותו. פסוק כ"ט, ויקום אדם לרודפיך ולבקש את נפשך, והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים, את אדוני אלוהיך ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלה. מפרש המצודה דוד, ויקום אדם, רוצה לומר, אם שקם שאול לרודפיך, ויכול היית להורגו במערה, אם כל זו לא שלחת בו יד, והזכות הזאת ראה לא נמצא בך מימיך. הנה, אתה רואה שאתה נזהרת מלפגוע ביהודים, אפילו שהם ביקשו את רעתך. והייתה נפש אדוני, ובעבור זה, שאתה לא פגעת באף יהודי, תהיה נפש אדוני צרורה בצרור החיים הנצחים הרוחניים, אחרי היפרדה מן הגוף. ומוסיף הרד"ק ומביא בשם דברי רבותינו, במסכת שבת בדף קנ"ב עמוד ב', רבי אליעזר אומר, נשמתם של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד, שנאמר בצרור החיים את אדוני אלוהיך, ונשמתם של רשעים מתטרפות ומשוטטות מסוף העולם ועד סופו, ואין להם מנוחה, שנאמר יקלענה בתוך כף הקלע. והיה הפסוק למד, והיה כי יעשה אדוני לאדוני ככל אשר דיבר את הטובה עליך, וציווך לנגיד על ישראל, ולא תהיה זאת לך לפוקה ולמכשול לב לאדוני, ולשפוך דם חינם, ולהושיע אדוני לו, והטיב אדוני לאדוני, וזכרת את אמתך. מפרש המצודת דוד, כשתמלוך, לא יזיק לך כלל דברי חרפת נבל, להיות מבוזה בעבור זה בעיני העם. ואפילו למכשול לב אדוני לא יהיה, כי לא תחוש על זה דברי נבל כזה. וכאשר לא תמיתהו, תוסר מן הקלון, כי לא יאמר אז עליך שדרכך לשפוך דם חינם, ולהושיע על עצמך בכוח זרועך. כלומר, אומרת לו אביגיל, כאשר אתה תהיה מלך, אז ממילא כל מה שנבל אמר לך, לא יהיה לזה שום משמעות, לא יהיה לזה שום תוקף. ודבר נוסף, אם אתה תהרוג אותו, תמיד יגידו, הנה דוד שפך דם של אנשים, אולי חפים, אולי נקיים. אם אתה תשאיר אותו בחיים, המלכות שלך תהיה מלכות נקייה. פסוק למד ב', ויאמר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר שלחתך היום הזה לקראתי. אם כן, דוד שומע את הדברים ומקבל אותם, ומודה לקדוש ברוך הוא ששלח את אביגיל כדי לעצור אותו מלהרוג את נבל. וברוך תעמך וברוכת אשר קיליתני היום הזה מבו בדמים, והושע ידי לי. מפרש מצודת דוד, מה זה מבו בדמים? מבו באבון שפיכת דם ובתשועת ידי לעצמי. אם כן, אני מודה לקדוש ברוך הוא ולך על כך שמנעת אותי מלשפוך דם נקי. ואולם, פסוק למדלת, חי אדוני אלוהי ישראל, אשר מנעני מערה אותך, כי לולי מיירת ותבות לקראתי, כי אם נותר לנבל הדור הבוקר משתין בקיר. ויקר דוד מידע את אשר הביאה לו, ולה אמר עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ואשא פנייך. אם כן, דוד מקבל את דבריה של אביגיל, והיא חוזרת לביתה. ותבוא אביגיל לנבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, הוא שיקור עד מאוד, ולא יגידה לו דבר קטון וגדול לדור הבוקר. והיא בבוקר, בצאת היין מנבל, כאשר הוא מתפקח משחרותו, ותגד לו אשתו את הדברים האלה, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן. מפרש רש"י, וימות ליבו, שנצטער על המנחה שהובאת לדוד. כלומר, הדבר שגרם למותו, הוא מצטער על כך שהנה היא עשתה את מה שהוא לא רצה לעשות, והנה היא הביאה מנחה לדוד. המצודה דוד מפרש, וימות ליבו, אמר על דרך גוזמה והפלגה, על גודל החרדה מפחד דוד, כי חשב פן עם כל זה יבוא עליו. מצודה דוד מסביר הסבר נוסף, שדוד, שנבל, וימות ליבו בקרבו מפחד. כלומר, הוא עדיין לא היה בטוח שדוד נרגע ממה שהוא רצה לעשות, ועדיין הוא חושב שמא דוד בכל זאת ישנה את דעתו ויבוא ויהרוג אותו. פסוק ל"ח, ויהי כעשרת הימים ויגוף אדוני את נבל וימות. מה זה עשרת הימים? מפרש רש"י, שבעת ימי אבלו של שמואל תלה לו הקדוש ברוך הוא, שלא יתערב אבל רשע באבלו. כלומר, דבר ראשון, רצה הקדוש ברוך הוא שיעבור השבעה ממותו של שמואל, כדי שלא יתאבלו וישבו שבעה על שניהם באותם ימים. כי זה צדיק וזה רשע. ואחר כך תלה לו שלושה ימים ומת. כי עניין שנאמר, ויגוף השם את נבל, ואמר מר חלה שלושה ימים ומת, זו מיתת מגפה. וכן אחרי כן עוד שלושה ימים שהוא היה חולה ומהחולי הזה הוא מת. ורבותינו אמרו, אלו עשרת ימי תשובה, שימתין לו הקדוש ברוך הוא שיחזור בתשובה. הסבר נוסף מביא רש"י, ויש אומרים כנגד עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד, ששלח לו דוד עשרה נערים והכילם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרו של כל אדם. נבל נתן לנערי דוד, לעשרה נערי דוד, נתן לכל אחד מהם לשתות, וזכות השתייה הזאת שהוא נתן להם, עמדה לו שהוא מת רק אחרי עשרה ימים. אם כן, פסוק למתת, וישמע דוד, כי מת נבל, ויומר ברוך אדוני אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל, ואת עבדו חסך מרעה, ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו, וישלח דוד וידבר באביגיל, לקחתה לו לאישה. ויבוא עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה, וידברו אליי לאמור דוד שלחנו אלייך, לקחתך לו לאישה. ותקום ותשתחו אפיים ארצה, ותאמר הנה המתך לשפחה, לרחוץ רגלי עבדי אדוני. ותמהר ותקום אביגיל, ותרכב על החמור, וחמש נערותיה הולכות לרגליו, ותלך אחרי מלכי דוד, ותהי לו לאישה. כלומר, אנחנו רואים את הרצון הגדול של אביגיל להינשא לדוד, והפסוק, בפסוק מבית, ותמהר ותקום אביגיל. כלומר, היא ממהרת לבוא ולהינשא לדוד. פסוק מג', ואת אחינועם לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהן לא לנשים. מה הכוונה גם שתיהן? נוסף על מיכל בת שאול שקידשה. כלומר, בנוסף למיכל, אם כן גם דוד נושא את אביגיל ואת אחינועם. פסוק מ"ד, ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים. הניסיונות של דוד לא מסתיימים, ואת מיכל שדוד כל כך אהב, לוקח שאול ונותן אותה לפלטי בן לאיש. על סמך מה שאול עושה את המעשה הזה, מפרש המצודה דוד, כי חשב קידושי דוד לקידושי טעות. כלומר, שאול חשב שהקידושים של דוד עם מיכל היו קידושים בטעות, והם לא תקפים, ולכן הוא מבטל את הקידושים שנעשו, והוא מוסר את מיכל לפלטי בן לאיש. אבל כבר חז"ל במסכת סנהדרין, בדף י"ט עמוד ב', דורשים כך. אצלנו כתוב פלטי, וכתיב פלטיאל בשמואל ב', פרק ג' פסוק ט"ו, אנחנו נראה שקוראים לו פלטיאל. אמר רבי יוחנן פלטי שמו, ולמה נקרא שמו פלטיאל? כלומר, באמת השם שלו זה פלטי. ומדוע קוראים לו פלטיאל? שפלטו אל מן העבירה. מה עשה? נץ חרב בינו לבינה, אמר כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה. כלומר, פלטי לא היה מוכן לחיות עם מיכל חיי אישות, כי לפי דעתו הקידושים של מיכל עם דוד כן היו קידושים טובים, ושאול בלי סיבה מוצדקת מבטל את הקידושים, אבל יכול להיות שמפחד מפני שאול לא הייתה לו ברירה, אלא הוא היה חייב להביא את מיכל לביתו, אבל כמו שאם כן דורשים חז"ל, שאומנם מיכל הייתה בביתו של פלטי, אבל רק כלפי חוץ הם היו נראים כאיש ואישה, אבל בפועל הם לא התנהגו כאיש ואישה, ואחרי כן אנחנו נראה שמואל ב' פרק ג', שמיכל אחרי כן חוזרת לביתו של דוד. על כל פנים, באותם ניסיונות קשים של דוד, גם עכשיו אנחנו מוצאים שוב ניסיון קשה של דוד, שמיכל נלקחת ממנו, ועם כל זה גדלותו של דוד, שהוא לא מערער אחרי מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא ממשיך לדבוק באמונתו.